היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-16 של הלכות סנהדרין. לאחר שנתבהרו בפרקים האחרונים דיני ארבע מיתות בית דין, מבאר עתה הרמב״ם בארבעת הפרקים הבאים את דיני המלכות. ומקור דיני המכות בתורה הוא בפרשת כי תצא, והמקור בתלמוד הוא בעיקר בפרק השלישי של מסכת מכות, פרק כאילו אין אלוקין. ובפרק הראשון מהם, אותו נלמד היום, מבאר הרמב״ם תחילה את יסוד המצווה, שהמלכות הם על פי בית דין של שלושה, שחיוב המלכות מהתורה הוא גם בזמן הזה, שכמו בדיני נפשות, כך גם אין אדם לוקה, אלא בעידים והתראה, שהעבירה שיש בה מיתת בית דין ומלכות, באם יתרו בו למיתה אין הוא לוקה, שהאיסור יכול להיות מוחזק אף בעד אחד. לאחר מכן מבאר הרמב״ם בהרחבה את אופן ההלכה, והרמב״ם מסיים באיסור להוסיף מכה, כולל איסור הכאת אדם בכלל. פותח רמב״ם בהלכה א', כשם שיש מצווה מן התורה להמית את אחותיה מחויב מיתה באחת מארבע מיתות בית דין, וכפי שנתבהר בפרק י' שישנן ארבע מצוות עשה, שבהן הטילה התורה על בית הדין להמית את אחותה שנתחייב בכל אחת מארבע מיתות בית דין. הרי כך יש מצוות עשה על בית הדין להלקות את המחויב מלכות, שנאמר בפרשת כי תצא, והיה עם בין הכות הרשע, והפילו השופט והיכהו לפניו. ואף על פי שחיוב המלכות מתחייב בבית דין בשלושה דיינים כדיני ממונות, ואינו כחיוב מיתה שרק סנהדרין של 23 דיינים יכולה לחייב אותו, הרי זה משום שהדבר נלמד מפסוק מיוחד שנאמר לגבי המלכות ושפטום, הרי כאן שניים ואין בית דין שקול מוסיפין עוד אחד כדי שיהיו שלושה. אך לגבי שאר הדינים המלכות במקום מיתה היא עומדת, ולפיכך הרי שווה לה בדיניה, שכדי לפסוק מלכות על האדם צריכים שלושה דיינים מומחים וסמוכים, וכן נדרשת התראה וכל דיני הדרישה והחקירה של העדים שנאמרו בדיני נפשות, וכן לגבי החילוקים בדיני ממונות לדיני נפשות שנתבהרו בפרק י' א'. ומשמעות הדברים שמלכות במקום איתה היא עומדת מבאר רשי, שכיוון שעבר על עזרת בורו ראוי הוא למות, וצריך לומר שמה שהכתוב נתן לו מלכות זהו סוג של מיתה. שיבולי הלקט כתב שמשמעות הדברים היא שהמלכות מחפרות כמו המיתה המחפרת לאדם המחויב בה. שלפיכך כתב הרמו שנהגו שהלוקה בערב יום כיפור אומר וידוי מפני שהוא במקום מיתה, ומיתה מחפרת רק עם הוידוי. הלכה ב' מלכין את מי שעשה עבירה שנתחייב עליה מלכות, אפילו בזמן הזה שחרב המקדש וכבר בטלה הסנהדרין הדנה דיני נפשות. וכך גם בכל מקום, אפילו בחוץ לארץ, בתנאי שיש שם דיינים שנסמכו בארץ ישראל, ואז המלכות נוהגות מן התורה. ואף שנתבהר שמלכות במקום מיתה היא עומדת, והרי אין דנין דיני נפשות אלא בפני הבית, הרי טעם הדבר הוא משום שנאמר לגבי דיני נפשות, ובאת אל הכהנים ואל השופט ומת האיש ההוא. שמכך לומדת הגמרא שבזמן שיש כהנים במקדש יש שופט, דיינו סנהדרין של 23 שדנה בדיני נפשות. ואם כן, אין זה מיעוט במיתה שאף מלכות היא במקום מיתה, אלא מיעוט בסנהדרין של 23. מכיוון שלמלכות די בבית דין של שלושה, הרי נוהגת אף שלא בפני הבית. אך מכל מקום אין דנים את אחותה למלכות, אלא בפני שלושה דיינים סמוכים שנסמכו איש מפי איש עד למשה רבינו, אבל לא בפני דיינים מדיוטות שאינם סמוכים, אף שהם יכולים לדון דיני ממונות. ואף הרמב״ן סובר כמו הרמב״ם שמלכין אף בזמן הזה מן התורה. אך הסמ"ג ועוד ראשונים סוברים שבזמן שאין בית המקדש קיים ואין סנהדרין, אין עונש המלכות נוהג מן התורה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכל המלכיות שמלכין דייני חוץ על הארץ שאינם סמוכים, שהם מקים את החוטים בכל מקום, הרי אין אינו מלכות מדין התורה שכאמור יכולים לפסוק אותם רק שלושה דיינים סמוכים, אלא הכאה זו שפוסקים הדיינים שאינם סמוכים אינה אלא מכת מרדות, שאילו מלכות מדרבנן שדינן שונה מדין המלכות של התורה, שבית דין מלכים אותם לפי מה שאירו לפי צורך השעה. ופירוש מכת מרדות שאילו מכות כדי לייסר את אחותה, או מכות למי שמרד במצוות התורה או בדברי חכמים. וגם בזמן שיש בית דין סמוכים הרי הם נותנים מכת מרדות לעובר על איסורים דרבנן. הלכה ד', על פי מה שנתבהר בתחילת הפרק שמלכות במקום איתה היא עומדת, מבאר את הרמב״ם את הדינים החלים על המלכות שהם כמו בדיני נפשות. שאין אדם לוקה אלא בעידים קשרים שהעידו בבית הדין שעבר על עבירה מחייבת במלכות. ורק בהתראה שיתרו בו לפני עשיית העבירה, שאמרו לו אל תעשה מעשה זה שזו עבירה היא וחייב אתה עליה מלכות. וכך גם בודקים את העדים בדרישה ובחקירה, שבודקים אותן בשבע חקירות הנוגעות לזמן ביצוע העבירה, מקום העבירה, וכן גוף מעשה העבירה, וכן בבדיקות שונות. ואת כל אילו הדברים עושים לצורך חיוב המלכות, כדרך שעושים אותם מדיני נפשות. ואתה מבאר הרמב״ם את אופן ההתראה בלב הניתק להעשה. שבאם עבר אדם עליו שניתק למצוות עשה, שבקיומו של אותו עשה הוא מתקן את עליו ונפטר ממלכות, וכגון בשילוח הקן שבאם עבר על עליו שלא תיקח האם על הבנים, הרי עליו לקיים את מצוות העשה של שלח תשלח את האם, ובכך הוא מתקן את עליו שעבר עליו ונפטר ממלכות, הרי באם יתרו בו קודם שעבר ואמרו לו אל תעשה דבר זה שהוא אסור בלא תעשה, שכנים תעשינו וגם לא תקיים את מצוות העשה שבו המתקנת את עליו, תלכה, ועבר על עליו וגם לא קיים אחר כך את מצוות העשה, הרי באופן שלא יוכל עוד לקיים את מצוות העשה, כגון שלקח את האם על הבנים וכבר מת האם, ששוב לא יוכל לקיים את מצוות העשה של שלח תשלח את האם, הרי זה לוקה, שהרי עבר עליו דאורייתא ושוב לא יוכל לקיים את העשה כדי לתקנו, ואף על פי שההתראה הזו התראה בספק היא, שכאשר אומרים לו העדים אל תעשה מעשה זה שהוא עבירה ואתה מתחייב עליו מלכות, הרי אין זה דבר ודאי שעל מעשה זה הוא יתחייב מלכות, שרי אם יקיים אחר כך את מצוות העשה שעליו ניתק אליה ייפטר ממלכות. מכל מקום, התראה הצפק, התראה היא, דיינו שמקבלים מלכות על התראה הצפק. ומבאר הרדבה שבכוונת הרמב״ם לומר שכזו התראה הצפק נחשבת להתראה, מכיוון שכשמטרים בו בשעה שהוא עובר על עליו היא נחשבת להתראת ודאי, שהרי הוא עושה פה מעשה שהוא בוודאי איסור, ועל מעשה זה הוא חייב מלכות. אלא שייתכן שהוא יקיים אחר כך את מצוות העשה, ובכך הוא יתקן את עליו מלמפרע ולא ילכה. אך מכיוון שבשעת מעשה זהו מעשה של עבירה שחייבים עליו מלכות, הרי זו נחשבת להתראת ודאי. אך במקרה שלכתחילה ישנו ספק האם המעשה שהוא עומד לעשות הוא מעשה עבירה, לא תועיל לגביו התראה משום שזוהי התראה ספק גמורה. ובדין זה של התראה בלאו הניתק לעשה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש במסכת מכות, ופסק הרמב״ם את ההלכה כרבי יוחנן. ובהלכה הבאה התבאר הדין כשעשה מעשה שיש בו מיתת בית דין ומלכות. הלכה אי, בים עבר אדם עבירה שיש בה מלכות ומיתת בית דין כאחת, שעל אותו מעשה הוא מתחייב הן מלכות והן מיתת בית דין, כגון ששחט בהמה ובלדה ביום אחד ובכך עבר על עליו של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד והתחייב מלכות, ושחט את השני, דיינו בין אם זו האם ובין אם זו בנה, לשם עבודה זרה, שהיא עבירה שיש בה חיוב מיתת בית דין של סקילה, הרי עונשו תלוי באיזה אופן יתרו בו, שאם יתרו בו למיתה על שחיטתו לעבודה זרה, הרי אף אם יתרו בו גם למלכות משום שעבר גם על עליו של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, הרי זה סוכלין אותו על כך ששחט לעבודה זרה, ואינו לוקה, שרי נתחייב בדין דיינו בעונש גדול מזה, ומכיוון שנתחייב על אותו מעשה של שחיטת הבהמה השנייה בעונש חמור יותר שהוא המיתה, הרי הוא פטור מהעונש הקל שהוא המלכות, והדבר נלמד ממה שנאמר לגבי חיוב מלכות, ועיקהו לפניו כדי רישתו. שמכך לומדת הגמרא, משום רישה אחת אתה מחייבו ואתה מחייבו משום שתי רישיות, שבאם מתחייב בשני עונשים הוא מקבל את העונש החמור ונפטר בכך מהעונש הקל. אך באם יתרו בו למלכות בלבד, שאמרו לו שבשחיטת הבהמה השנייה הוא עובר על האיסור של אותו ואת בנו והוא יתחייב בכך במלכות, אך לא יתרו בו על איסור עבודה זרה שהוא עובר שבכך הוא יתחייב סקילה, הרי מכיוון שבאופן זה שלא יתרו בו על הסקילה הוא איננו נסקל, הרי זה לוקה משום עליו של אותו ואת בנו. ובגמרה בחולין נחלקו בדין זה רבי יוחנן וריש לקיש, שלריש לקיש מכיוון שעל מעשה זה באם היו מטרים בו הוא היה חייב מיתה משום העבודה זרה, הרי אף כשלא יתרו בו והוא פטור ממיתה, אין הוא חייב מלכות על איסור אותו ואת בנו. הרמב״ם פוסק רבי יוחנן שרק כאשר הורגים אותו בפועל משום שיתרו בו גם משום איסור עבודה זרה, הרי הוא נפטר מן המלכות. אך כשלא יתרו בו משום העבודה זרה, הרי הוא חייב מלכות משום איסור אותו ואת בנו. ובהלכות הבאות התבאר שדי בעד אחד להחזקת האיסור באם הוא אינו מכחישו. הלכה ואף שנתבאר שאין לוקין אלא על פי עדות של שני עדים, הרי אינו צריך שני עדים שיעידו על כך שאותו הדבר שעשה בו את המעשה הוא דבר איסור כדי לחייבו מלכות, אלא צריך שני עדים רק בשעת מעשה האיסור, שיעידו על כך שעשה מעשה באותו דבר שהוחזק לאיסור, אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק, כדאי בעד אחד שיעיד על כך שזהו דבר איסור כדי להחזיק את הדבר לאיסור, וכאשר יעידו שני עדים שהוא עשה מעשה בדבר האיסור הזה הרי הוא יהיה חייב מלכות. כיצד? באם אמר עד אחד, יש אומרים שהכוונה היא שאמר זאת העד בבית הדין דווקא, הרי העד אחד אמר שחלב כליות הוא זה שהוא מהחלקים בגוף הבהמה שאסור לאוכלם, או שאמר כי לאה כרם הם פירות אלו שהם צמחו מתערובת של תבועה או ירקות עם זרע הכרם והם אסורים באכילה ובהנאה, או שאמר על אישה מסוימת שהיא גרושה, או זונה היא אישה זו, שנבלה לאדם שאסור להינשא לה, ובשני האופנים היא אסורה לכהן, ומדובר שהאישה לא הכחישה זאת אלא שתקה, וכל שכן היא מותה לדבריו, ואחר כך אכל אדם את החלב או את הפירות הללו שהעיד עליהם עד אחד שהם דבר איסור, או בעל הכהן אישה זו שהעיד עליה עד אחד שהיא גרושה או זונה בנוכחות שני עדים אחר שהותרה בו, הרי זה לוקה, אף על פי שעיקר האיסור נקבע רק בעד אחד, שלולי עדותו של העד האחד אין כאן עדות כלל שהוא אכל דבר איסור, שהרי שני העדים מעידים רק שהוא אכל את החלב הזה או את הפירות הללו. אכן הם יודעים שזהו דבר איסור, ואת זאת אנו יודעים רק על פי העד, וכן שני העדים מעידים רק שהכהן בעל את האישה הזו, אכן הם יודעים שהיא אסורה לו, ואת זאת אנו יודעים רק על פי עדותו של העד האחד, ומכל מקום בכוחו של העד האחד לקבוע את האיסור, וכאשר שני עדים מעידים שהוא עשה מעשה באותו הדבר, הרי הוא לוקה על פיהם. ובטעם הדבר כתב הסמך צדק שזהו משום שבשעה שמעיד על הדבר עצמו אין עדיין שום נגיעה לגבי חיוב המלכות, שהרי הוא מעיד עתה רק על החתיכה שהיא חלב או על האישה שהיא גרושה, ולפיכך מועילה עידותו, ובכך הוקבע האיסור שאסור לאכול את החלב הזה ואסור לכהן לישא אישה הזו. ולאחר שכבר הוקבע האיסור, באם לאחר מכן הוא אכל את החלב או בעל את הגרושה בפני עדים, הרי הוא לוקה. ואנו למדים מכך שהרמב״ם סובר שמה שעד אחד נאמן באיסורין הוא לא רק להיתר אלא אף לאיסור. והוא נאמן אף נגד החזקה שהרי האישה נולדה בחזקת כשרות לכהונה, ומכל מקום נאמן עד אחד לומר שהיא התגרשה והיא אסורה לכהונה. אך במה דברים אמורים שעד אחד נאמן להעיד על דבר שהוא איסור, ועל פי עדותו ילקה אחר כך באם יעידו עדים שעשה מעשה באותו הדבר, כשלא יכחיש את העד בעת שקבע את האיסור. אבל אם בשעה שהעיד העד שזהו חלב, אמר אותו אדם שאחר כך אכלו, זה אינו חלב האסור אלא שומן המותר, וכן אם בשעה שהעיד העד שהאישה גרושה, אמר הכהן זו האישה אינה גרושה, ואכל את אותו מאכל, או בעל הכהן את אותה האישה אחר שיכחיש את העד, הרי זה אינו לוקה עד שיקבעו את האיסור שני עדים, שבאם שני עדים העידו שזהו דבר איסור, איננו יכול להכחישם. אך עד אחד המוכחש על ידי האדם הטוען כנגדו אינו נאמן לקבוע את האיסור. ומשמע מדברי הרמב״ם שמה שאין העד אחד נאמן לקבוע את האיסור זהו דווקא כשהכחישו בוודאי. אבל אם כשהעד אחד העיד שהוא חלב הוא אמר איני יודע אם הוא חלב או שומן, הרי העד נאמן, וכך כתב הרשב"א בקידושין. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, אבל אם שתק בעת שהעיד העד האחד בקביעות האיסור, הרי שתיקתו נחשבת כהודעה וכבר נקבע האיסור, ובאם לאחר שעבר על האיסור ויתרו בו בשעת עשיית האיסור, טען להכחיש את העד, שהוא טוען שהדבר הזה איננו אסור, כגון שטוען שמאכל זה הוא שומן ולא חלב, ואף אם נתן המטלה לטעם שתיקתו תחילה, הרי אין שומעין לו אלא לוקה. אך באם טען להכחיש את העד לפני שעבר על האיסור, אף שבעת שהעיד העד הוא שתק ורק אחר כך הכחישו, כתב הכסף משנה שהרי הוא נאמן להכחישו, ורק אם הוא מכחישו לאחר שכבר עבר על האיסור אין הוא נאמן. אך אורך השולחון כתב שרק אם הכחישו בעת שהעיד העד הרי הוא נאמן, אך באם שתק בשעה שהעיד העד ורק לאחר מכן הוא מכחישו, אין הוא נאמן להכחישו, אלא אם כן נותן המטלה מדוע הוא לא הכחישו תחילה. ובהלכות הבאות התבאר אופן ביצוע המלכות. הלכה ח', כיצד מלכין אותו את האדם שחטא ונתחייב על כך מלכות בבית הדין? מעמידים את הלוקה ליד עמוד שגובו מגיע עד כנגד ליבו, ומשינים אותו על העמוד באופן שחלקו העליון של גופו כפוף על העמוד, ושמש בית הדין כופה את דין וקושרת שתי ידיו על העמוד, אילך ואילך משני צידי העמוד, וחזן הכנסת שמש הקהל שתפקידו להלכות. וכפי שהתבהר בהלכה הבאה, ישנם תנאים מיוחדים לאיש המלכה, הרי אותו אדם מוכס בבגדיו וחוזקה ומגביעם כדי להפשיטו ולגלות את גופו, והוא אינו מתכוון לקרוע את הבגדים אלא רק להפשיט אותו מהם, אך הוא אינו מקפיד שלא לקרוע אותם, שבאים תוך כדי הפשטה בחוזקה, באים נקראו קרע ישר לאורכם נקראו, ואם נפרמו מכמה צדדים נפרמו, ואינו חושש לכך שיזיק את בגדיו. הוא מבאר בערוך השולחן שמפני שהיו צריכים להפשיט רק את החלק העליון, הרי כאשר הוא לבש חלוק על ידי הפשטתו הוא עלול היה להיקרא, וכך גם מפני שהוא היה קשור אל העמוד. ואיננו חוששים לכך שהוא מתבזה בקריאת בגדיו שבזיונו יהיה לכפרתו. והוא מפשיט את בגדיו עד שהוא מגלה מלפניו את ליבו, וכן את החלק העליון של גבו, שהרי המלכות הם על חזהו ועל שתי כתפיו. ומה שהוא צריך להפשיט את בגדיו הוא מפני שאינו מכהו על כסותו, אלא על גופו, שנאמר בפרשת כי תצא בעניין המלכות, ועיקה הוא, דיינו שיקה אותו עצמו ולא לכסותו. והאבן נתונה מאחוריו של הנלכה שהחזן המכה עומד עליה כדי שתבוא ההכה מלמעלה בכוח. וכתבו הריבון והמאירי שכשהוא מכה הוא מלפניו, הרי הוא מצדד את עצמו לצדדיו של הלוקה וכופף את עצמו לצד פניו ומכה הוא מלפניו. ורצועה של עגל בידו, וזאת משום שאורו רך והוא נכפף יפה סביב גבו. ורצועה זו כפולה לשניים, ושניים אלו כפולם שוב לארבעה. וכתב הריבון שהכוונה היא שהיו שם שתי רצועות שכל אחת כפולה לשניים, ויחד שתי הרצועות הכפולות לשתיים הן ארבע. ושתי רצועות של חמור עולות ויורדות בו. הריטבו והמאירי כתבו שהרצועות העשויות מאור של חמור מושחלות בכפלי הרצועות של העגל, והן עולות ויורדות בשעה שמלכה. אך התוספות יום טוב כתב שהיה תוכב את רצועות החמור מצידן האחד בנקב של רצועת העגל שלצד מטה, ומושך את רצועת החמור ומקיף בה את רצועת העגל, ותוכב את ראשה האחר בנקב שהיה בראשה העליון של רצועת העגל, וכך נראות רצועות החמור כעולות ויורדות בו. ומבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שלפי שעשה את מעשה הבהמות יענש באורותיהן, כמו שנאמר בישעיה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, דהיינו שהולך אחר תאוות ליבו. ורוחב הרצועה תפח שהוא 8 סנטימטר, ואורכה של הרצועה היא כדי שתהיה מגעת על פי קרסו, דהיינו לטבורו של הלוקה, שיהיו מודדים את האורך לכל לוקה כדי שתגיע הרצועה לטבורו. והיד של רצועות שאוחז בה אורכה תפח, דהיינו שהרצועה הייתה תלויה במין מקל שאורכו תפח, שהייתה הרצועה מחוברת בתוך נקב שבמקל, והיה מלכה ברצועה על ידי שהיה אוחז את המקל, והיה ניתן להאריך ולקצר את הרצועות על ידי משיכת הרצועה בנקב שבמקל, וכך היה ניתן להתאים את הרצועה כדי שתגיע עד פי טבורו של אותו לוקה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט', האיש המכה צריך להיות יתר בדעה, דהיינו אדם נבון ומשכיל, וכן הוא צריך להיות חסר בכוח. כתב הרמב״ם בפירוש המשניות, דהיינו בעל כוח ממוצע, ושני הדברים נדרשים כדי שלא יסכן את המולכה, שבאם יהיה חסר דעה ישנו חשש שיקנו באופן שיסכן את חייו, וכך גם מכיוון שכפי שיתבאר הוא צריך להקותו בכל כוחו, הרי באם כוחו יהיה רב הוא עלול לסכן אותו. הוא מגביה המלכה את הרצועות בשתי ידיו, כדי שיוכל להרים את הרצועות גבוה ככל האפשר שהרצועות היו כבדות, וככל שההקעה תגיע ממקום גבוה יותר יתעכה בחוזק יותר. הוא מכה אותו בידו אחת בכל כוחו, שעל ידי שמכה ביד אחת יכולו להקות בחוזק יותר. ומלכהו שליש מ-39 המלכות, דיינו 13 מלכות מלפניו על חזהו בן דדיו, שזהו כנגד הלב, ובירו מפרשים שזהו על פי הפסוק בישעיה, ולבבו יבין ושב ורפא לו. ושני שלישים מאחוריו על כתפיו שליש, דהיינו 13 מלכות על כתף זה, ושליש נוסף על כתף זה. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בפרשת כי תצא לעניין המלכות, ועיקהו לפניו כדי רישתו במספר. שממה שנאמר לפניו כדי רישתו, אנו למדים שמלכין אותו רישה אחת מלפניו, וממה שנאמר במספר שאין מספר פחות משניים, אנו למדים שמקים אותו שתי רישיות מלאחריו, דהיינו שליש ושני שליש. ממשיך הרמב״ם בהלכה יהוד, המוכה אינו עומד ולא יושב, אלא מוטה על העמוד. וכתב התפארת ישראל שכשמכהו מאחוריו, מתהו על פניו, וכשמכהו על חזהו, מתהו קצת לאחוריו. שנאמר לעניין המלכות, ויפילו השופט, שלשון נפילה מתפרשת לפעמים כהטיה. וממה שנאמר בהמשך הפסוק, ויקהו לפניו, אנו למדים שצריך שיהיו עיניו של השופט בו, באדם הלוקה, ולא שיהיה מביט בדבר אחר. וזאת מחשש שלא יראה שנחלש ויוסיף להקותו וימות. ומפשטות הלימוד מוועיקהו לפניו, משמע שדבר זה נאמר על המכה, אך הלשון הוא שיהיו עיניו של שופט בו באדם הלוקה, דהיינו שפשוט הדבר שהמלכה צריך להביט במי שהוא מלכה אותו, והחידוש הוא שגם השופט צריך להביט כל הזמן כדי לראות שהוא לא נחלש מחמת המכות והוא מסתכן. וממה שנאמר ועיקהו, מכאן אנו למדים שאין מכין שניים שנתחייבו במלכות כאחד, דהיינו בבת אחת, וגם זאת מפני שעל שניים אי אפשר להביט יפה כאחד, דהיינו שאף אם המלכים הם שניים, אין השופט יכול לבדוק את שניהם שאינם נחלשים מחמת המכות ומסתכנים. הלכה י' הגדול שבדיינים, דהיינו ראש ההרכב של בית הדין, קורא כל זמן שזה לוקה את הפסוקים של התוכחה בפרשת כי תבוא, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך, ויפלא השם אלוקיך את מכותך ואת מכות זריך, מכות גדולות ונאמנות וחלאים רעים ונאמנים. שפסוקים אלו מדברים על מכות שאדם מקבל מהשם על חטאיו, והוא קורא את שני הפסוקים הללו לאט לאט כדי שיגמור את הפסוקים עם המלכיות, שבשני הפסוקים הללו יש 34 מילים, וכדי לסיימם בזמן שמלכים 39 מלכות הוא צריך לקורם במתינות. אך באם סיים את הפסוקים ועדיין לא גמר להלכותו, הרי זה חוזר לתחילת המקרא שהוא קורא שוב פעם את שני הפסוקים הללו, וקורא וחוזר וקורא עד שתיגמר כל ההקעה. והגמרא בקריטות לומדת את מה שצריך לקרוא בזמן המלכות ממה שנאמר בפרשת קדושים בעניין דין המלכות של שפחה חרופה, ביקורת תהיה, ודורשים זאת בקריאת תהיה. ומבאר המהר"ל בגור אריה מדוע נקראות המלכות בתורה ביקורת, שזהו משום שעיקר תיקון המלכות הוא הקריאה, שמקין אותו ואומרים לו תוכחות ודברים קשים, וזהו עיקר המלכות. כאדם המייסר את בנו שלא יעשה זאת שוב ואומר לו תוכחות. ולפיכך אין דין הקריאה נוהג במיתות בית דין. ממשיך הרמב״ם שכאמור הגדול שבדיינים קורא את הפסוקים בשעת המלכות. הרי השני שבדיינים מונה את מניין המכות והשלישי אומר לחזן הכה. דהיינו שהשני שבדיינים מונה את המספר שהוא אומר עתי המכה העשירית והמכה ה-11 וה-12 וכך הלאה. שממנים דיין אחד שיהיה אחראי רק על הספירה כדי לוודא שהספירה נעשית כתקנה ללא טעויות. והדיין השלישי אחראי לומר לחזן להכות. שלאחר שהדיין השני אומר את מספר המכה אומר השלישי לחזן. חזן להקות ורק על פיו הוא מכה, דאף שקבעו מראש מספר של 39 מלכות, הרי כל זמן שהשמש מכה על פיו של הדיין הוא מכה, וזאת משום שכאמור צריכים את הדיין השני שישמור היטב על הספירה שלא יתבלבלו במניין, וכן שישגיחו הדיינים לראות שהמוכה אינו נחלש ומסתכן. וכתב הגאון רב חיים מבריסק שמהלכה זו נמצאנו למדים שהמלכות צריכות להיות בפני בית דין של שלושה. דהיינו שלא רק פסק הדין על המלכות צריך להיות על ידי בית דין של שלושה, אלא אף ביצוע המלכות עצמם צריך להיות בפני בית דין של שלושה, ושלושת הדיינים אף שותפים לביצוע תהליך ההכאה. והדבר נלמד ממה שנאמר, ויפילו השופט ויקהו לפניו. הלכה י"ב, בפרק הבא יתבאר שעומדים את האדם האם הוא ראוי לקבל את 39 המלכות, ובאם עמדו או שאינו יכול לסובלם נותנים לו פחות מכות כפי שעומדים שהוא יכול לסבול, ובאם עמדו את האדם כמה מלכות הוא יכול לסבול ואף על פי כן מת תחת ידו של המכה, הרי אינו בכלל ההורגים בשגגה חייבים לגלות לעיר מקלט, אלא הרי זה פטור מגלות, שהרי הוא עיקה ברשות בית דין. והגמרא לומדת מהפסוק בפרשת שופטים לעניין חובת גלות לעיר מקלט, ואשר יבוא את ראו ביער לכתוב עיצים, מה חטיבת עיצים רשות, אף כל רשות, יצא שליח בית דין שהעמיד תוך כדי קיום מצווה. אך באם הוסיף המכה אפילו רצועה אחת, דיינו מכה אחת, על עומת שעמדו שיכול לקבל, וזאת משום שהמכה טעה ומת מחמת כך, הרי החזן, דיינו השמש המכה, גולה לעיר מקלט, שהרי ההכאה הזו לא הייתה בשליחות בית הדין, ולפיכך הוא גולה לעיר מקלט על הריגתו ככל רוצח בשגגה. ואף אם לא מת על ידי המכה הנוספת, מכל מקום הרי החזן המכה עבר על מצוות לא תעשה שנאמר בעניין המכות, 40 יקנו לא יוסיף. אך כמובן שאם הוסיף את המכה בטעות, הרי עבר על עליו בשגגה ואינו לוקה. ומפסוק זה אנו למדים שהוא הדין לכל מכה את חברו. כתב הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק שזהו רק כאשר הוא מכה הוא דרך ניציון ומריבה. הרי כל אדם המכה את חברו בדרך זו, הרי הוא עובר במצוות לא תעשה זו שלא יוסיף, וקל וחומר הדברים. ומה עם זה שנתנה התורה רשות להקותו, שהוא חייב במלכות על החטא שעשה? מכל מקום ציווה הכתוב שלא להקותו יותר ממה שהוא חייב על ראשו. קל וחומר לישאר כל האדם הקשרים שלא עברו כלל על האיסור שהתורה אוסרת להקותם. וכתב בכנסת הגדולה שאין הכוונה שלומדים את עליו מקל וחומר, שרי אין עונשים מן הדין, אלא קל וחומר מלמד אותנו שבוודאי כוונת התורה במה שכתבה לא יוסיף אף לכל אדם המכה את חברו. לפיכך, כל המכה את חברו, דיינו יהודי אחר במזיד, ואפילו יכה עבד כנעני, הכה שאין בה שווה פרוטה, הרי זה לוקה, שרי עבר על עליו שלא יוסיף, ולדעת רוב הפוסקים, הכוונה היא דווקא למכה עבד כנעני של חברו, אך באם יכה עבד כנעני שלו, אינו לוקה, שרי יש לו רשות להקותו. אך מה שהמכה את חברו לוקה זהו דווקא כשהיכה הוא הכאה שאין בה שווה פרוטה. דהיינו שהנזק שגרם לחברו הוא של פחות משווה פרוטה, שמכיוון שפחות משווה פרוטה אינו נחשב לממון, אין הוא חייב לשלם לו על הנזק שגרם לו. אבל אם יש בה בהכאה שווה פרוטה, שהוא גרם לו נזק של לפחות שווה פרוטה, או אילו הוא חייב לשלם לו ממון, שהוא חייב לפצותו על הנזק, אינו מקבל מלכות. שהכלל הוא שאין אדם משלם וגם לוקה על מעשה אחד, וכמו שביארנו בכמה מקומות. שרמב"ם כתב זאת בהלכות נערה בתולה, תרומות, חובל ומזיק וגניבה. והדבר נלמד ממה שנאמר בנוגע למלכות, ועיקהו לפניו כדי רישתו במספר. שמכך לומדת הגמרא שמשום רישה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רישיות על מעשה אחד. ואף שבדרך כלל אדם שיתחייב מלכות ותשלומים על מעשה אחד, הדין הוא שהוא לוקה ואינו משלם. ומדוע המכה בחברו הכאה שיש בה נזק של שווה פרוטה, משלם הוא את הממון ואינו לוקה? מבאר הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק שזהו משום שבפירוש ריבתה תורה חובל בחברו לתשלומין, נאמר רק שבתו ייתן ורפו ירפא. אך לא נכתב בתורה בפירוש שהמכה את חברו חייב ומלכות, אלא כלל הוא בכל הלווין שחייבים עליהם מלכות. ומכיוון שנכתבו בפירוש תשלומין במכה את חברו, ואנו לומדים מכדי רישתו, דן אתה מחייבו על מעשה אחד, אלא משום רישה אחת ולא משום שתי רישיות, בהכרח שהמכה את חברו משלם ואינו לוקה. וכאן מסתיים הפרק ה-16 של הלכות סנהדרין.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.